רדיו סול סיוע אייל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
שלום וברוכים הבאים ללעוף גבוה, תוכנית על קריירה, ייעוד ומשמעות. אני חופית גלב, ואחת לשבוע אנחנו נפגשים כאן כדי לחקור יחד איך משלבים הצלחה מקצועית עם תחושת שליחות עמוקה. אנחנו מדברים על סוגיות בוערות מעולם הקריירה, פוגשים מומחים ואנשים מעוררי השראה ומחברים את העשייה היומיומית למה שבאמת חשוב, לערכים, למשמעות ולאומץ לעוף גבוה באמת. בפרק של היום אנחנו יוצאים למסע מעורר השראה מעבר לשגרה של קריירה או תפקיד, אל תוך עשייה שיש בה עומק, ערכים והשפעה אמיתית על חיינו. עד היום דיברנו כאן בתוכנית על אתגרים בעולמות הקריירה, על בניית קריירה, קבלת החלטות, חיפוש משמעות, צמתים והתלבטויות. אך מדי כמה פרקים? אני בוחרת לארח כאן דמות שהעשייה שלה מהווה השראה אמיתית לי ולרבות ורבים אחרים. והיום אני באמת יותר מנרגשת לארח מישהי שמבחינתי מסמלת בדיוק מה שאנחנו דנים כאן עליו. קריירה שיש בה השפעה, שליחות ונחישות בלתי מתפשרת להוביל שינוי עמוק וחיובי לחברה כולה. דוקטור טל מורגנשטיין, מנהלת אגף טכנולוגיות במשרד הבריאות, פועלת כבר 27 שנה בלב הפועם של אחד הגופים הציבוריים הכי משמעותיים במדינה. הוועדה להרחבת סל שירותי הבריאות. רובנו מכירים אותה כוועדת הסל, סל התרופות. זו שאנחנו מחכים לה, אתם יודעים, פעם בשנה לשמוע את התוצאות שלה. אך העוסקים במלאכה עוסקים בסביב השעון לאורך כל השנה כולה. הוועדה, כפי שנשמע בתוכנית, עוסקת בהכללת תרופות חדשות ומתמקדת גם בטכנולוגיות ושירותים רפואיים חדשים שאנחנו זכאים להם, ולעיתים אנחנו אפילו לא מבינים עד כמה זה בכלל לא מובן מאליו. טל לא רק ליפתה את הוועדה כמעט מיומה הראשון, היא חלק בלתי נפרד מהדרך והזהות שלה. כצופה מהצד, ולא רק מהצד, כי במשך שנים הובלתי תפקידים שייצגו חברות הפארמה כשהגשנו תרופות להכללה בסל, ראיתי כמה אני והקולגות שלי ראינו למעשה מקרוב את העבודה של טל בתוך תהליך מולטי-דיסציפלינרי, עמוס בלחצים, שיקולים רפואיים, אתיים וכלכליים. ראיתי כמו רבים אחרים איך היא מביאה איתה שנה אחרי שנה מקצועיות בלתי מתפשרת, רגישות חברתית, וגם מהצד זה נראה שיש לה גם איזשהו שקט פנימי כזה שמצליח להישאר שם. תכף נשמע ממנה אם זה נכון, כי זה גם קורה ברגעים המאתגרים ביותר. בזכותה ובזכות השותפים לוועדה, מטופלים רבים בישראל מקבלים טיפולים מצילי חיים. חולי סרטן, סכרת, השמנה, מחלות נדירות ועוד ועוד ועוד. למעשה במסגרת של מערכת ציבורית שעדיין מצליחה בעיניי להחזיק ברוח של שוויון, חמלה וצדק בריאותי וחברתי. אז בפרק הזה אנחנו נצלול אל מאחורי הקלעים של למעשה של העבודה החשובה הזאת. נבין איך מתקבלות החלטות קשות בלחץ של זמן ותקציב. מה שומר על שיקול הדעת המקצועי עם כל הרגישות שאנחנו צריכים שם. ואיפה נמצא למעשה הדלק הפנימי שממשיך להניע אותך טל, שנה אחרי שנה, לפעול מתוך משמעות עמוקה ומחויבות יוצא דופן. אז כל דבר, כמעט כל דבר בחיינו, או למעשה כל דבר בחיינו, מתחיל בצעד. גם קריירה, משמעותית, וגם אותה ועדת צהל שאנחנו תכף נשמע עליה. אז נתחיל עם שיר, מתחיל בצד של עדי אברהמי.
כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע צד קטן, נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסע צד קטן, נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד יחיד ומיוחד פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לא אפשרי למין סיפור מקרי, פוסע צד קטן עושה את הבלתי אומן, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד עובר לאנושות כולה. יש אלף אנשים ולכולם דעות, אלף מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם, קלו בין החומות של הפחדים שלו שלו, של אנשים שלא עזו לנסות, תהיה האיש שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי, הכוונה תהיה לך כיוון, אמונה תיתן לך אמון בדרך. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצד וממשיך למסע, זה מתחיל לאדם אחד גובר לאנושות כולה, זה מתחיל מאדם אחד גובר לאנושות כולה.
אז טל, איזה כיף שאת פה, תודה רבה שהגעת.
שמחה מאוד, נורא נרגשת, אבל יאללה.
כיף לנו שאת כאן. אז קודם כל, אני רוצה ככה שבאמת, אם תוכלי לשתף אותנו קצת בכמה מילים על עצמך, על המסלול שהוביל אותך גם לעולם הבריאות הציבורית.
תמיד שואלים, אם מה אתה מתחיל, עם התנצלויות או עם גאווה, והאמת היא שאני לא יודעת. אז אני אתחיל מגיל 12. הייתי משוכנעת. גיל 12-13 שאני הולכת לחקור, למצוא תרופות, ספציפית לאלצהיימר. אלוהים יודע למה זה מה שכיוון אותי באותה תקופה. גרנו אז בקנדה שנתיים, והיה איתנו מי שהפך אחר כך להיות אחד מהמנטורים שלי, פרופסור שלמה יהודה, שבאמת התעסק בקתדרה שלמה בבר אילן על אלצהיימר, וזה היה חלום שנראה לי מהמם. והוא אמר לי, תקשיבי, אם את באמת רוצה, את יכולה לעשות זה בשני אפיקים, אחד ללכת ללמוד רוקחות, שיהיה לך משהו ביד, או תבואי ללמוד פסיכולוגיה, ביולוגיה בתחתיו. אמרתי, יאללה, נעשה משהו שיהיה יישומי. אבא שלי גם בא אליי ואמר לי, את באמת רוצה להיות זבנית עם תואר, כאילו הייתה פה יופי של דחיפה מהצד של ההורים שלי, אבל נניח לזה. ולמדתי תואר ראשון ברוקחות, ואז ישר, אחרי הסטאז' המשכתי לנוירוביולוגיה, כי זה היה נורא ברור שזה הכיוון. ועוד כשהייתי סטודנטית, בערך משנה שלישית התחלתי לעבוד כעוזרת מחקר באחת מהמעבדות של בית ספר לרוקחות, והיה שם דוקטורנט שאמר לי, תקשיבי, הדבר הכי חשוב כשבוחרים מנחה, זה שיהיה לו כסף ושהוא יהיה נחמד. הנושא זה הדבר האחרון. אז כמובן שלא הקשבתי לו, בחרתי נושא, היה לי מנחה פחות נחמד ולא היה לו כסף. ואיפשהו גם בתוך התואר השני, כאילו היה לי ברור שכנראה זה לא העולם שלי, אני ממש לא מיועדת למחקר, לא נהניתי לא מפיפטציה, לא ממדידות. וחזרתי לאותו דוקטורנט, שהיה אז כבר סגן ראש אגף הרוקחות, ואמר לי, כשתרצי תבואי. וכך בסוף התואר השני, ספטמבר 98, חודש אחרי שהתחתנתי, התייצבתי במשרד הבריאות, בתור עוזרת מקצועית לראש אגף הרוקחות, זה מין טייטל גדול שאין בו הרבה, כאילו מפילים עליך כל פרויקט. וביום הראשון, ביום הראשון שלי, באמת, האחד בספטמבר 1998, פנתה אליי אז ראש אגף הרוקחות, מגיסטר בתי הרן, עוד אחת מהמנטורים, ואמרה לי, תקשיבי, יש תרופה, קוראים לה הרצפטין, תכתבי עליה משהו. זה בערך, ככה התחילה הערכה טכנולוגית במשרד הבריאות, וככה גם אני התחלתי בהתחלה בתור היחידה לפרמקו-אפידמיולוגיה וכלכלת תרופות. זה באמת הייתה היחידה, כי הייתי היחידה. לא היה עוד אנשים איתי, ולאט לאט זה נבנה. זה התחיל משם, 27 שנים לתוך התהליך, more or less, זה הפך להיות בסופו של דבר, הדבר היחיד שאני עושה. אז לא פיתחתי תרופה לאלצהיימר, ואני רוצה להגיד שעד היום אין ממש תרופות יעילות.
לגמרי.
רק מניחה את זה פה. אבל אפשר להציל את העולם בדרכים אחרות, אני משערת.
את מספרת פה על ההתחלה, ואני כבר, ככה שבאמת לאורך שנים מסתכלת על העשייה שלך מהצד, ורואה את כל מה שנקרא הגדילה, ותכף אנחנו נדבר על כל כך הרבה מהלכים ותהליכים כל כך בעלי משמעות, איך הכל מתחיל בצד, כמו שאמרנו, אז את באמת מלווה את סל התרופות, למעשה כבר 27 שנה, אפילו פלוס אמרנו, נכון?
כמעט.
וככה באמת, נשמח שתסבירי קודם כל, איך היא נולדה, איך היא עובדת, ומה בעצם קורה שם מאחורי הקלעים?
טוב, אז הילדים שלי תמיד צוחקים שאני הולכת לאברהם אבינו, כשאני מנסה להביא קונטקסט, אז נלך אחורה, לא מעט. אני חושבת שבתחילת שנות ה-90, העולם הבין שאנחנו כבר לא בעידן הרומנטי הזה, שבאמת אפשר לממן הכל, ושהזכות לבריאות, כמה שהיא חשובה, לא תמיד אתה תצליח, אין לך את המשאבים יותר. העלויות עולות, ההיצע גדל, ואתה חייב לעשות תעדוף. והשאלה היא איך אתה עושה את זה, והתחילו כל מיני מגמות בעולם, הנושא הזה, שבאמת קוראים לו בקיצור באנגלית HTA, או Health Technology Assessment, או ערכה טכנולוגית של שירותי בריאות, התחיל בשנות ה-90, נראה לי קצת בארצות הברית, ואחר כך גלש למדינות אחרות בעולם, והאבא הרוחני שזה פה בארץ, זה פרופסור שוקי שמר, שהיה אז משנה למנכ״ל משרד הבריאות, ואחר כך הוא היה קרפר, ואז הוא חזר למשרד הבריאות, ואז הוא חזר, והיה גם היושב ראש של מכבי, ועכשיו הוא היושב ראש של אסותא, אבל הוא באמת האבא הרוחני, וההוגה של המודל הישראלי, גם להערכה טכנולוגית. אז באמת, כל הרעיון הזה שחוק ביטוח בריאות ממלכתי שמתחיל בשנת 95, והעובדה שיש פתאום סל בסיסי שכל הקופות מחויבות אליו, ואיזה תוכן אתה יוצק לתוך הסל הזה. אבל לא היה תהליך סדור. התהליך הסדור התחיל רק בשנת 98, כשסוף סוף היה פתאום תקציב. והתהליך עצמו מובנה על שלושת העקרונות שחוק ביטוח בריאות ממלכתי, של צדק, שוויון ועזרה הדדית. ומה שמייחד את התהליך פה בארץ, זה עצם העובדה שכדי לקבל החלטות על מדיניות, את מה לממן ציבורית, אתה לא יכול להישאר במגדל השן האקדמי של רפואה וכלכלה. חייבים לבוא לפה עוד אספקטים. אז בתוך המודל הזה שפרופסור שוקי שמר ואחר כך יחד עם דוקטור מיר זיבצינר בנו, המודל מתבסס על זה שכדי באמת לקבל את ההחלטות, צריכים לבוא אספקטים אתיים וחברתיים ומשפטיים ואפילו פוליטיים. ולכן הוועדה הציבורית מורכבת בדיוק מאותם גורמים. זה ארבע קבוצות של אנשים, רופאים, כלכלנים, נציגי ציבור ונציגי קופות, פלוס יושב ראש ומרכזת, שזה פרופסור אסנת לוקסמבורג מיום הקמתה, שהיא גם הבוסית הישירה שלי ועוד מנטור. וזה מה שבעצם קורה. התהליך הזה הוא בעצם תהליך שנמשך לאורך כל השנה. תמיד אנשים מתעוררים באזור אוקטובר, כי הוועדה הממונה רק אז. אבל המהות של הוועדה זה באמת לדון בכל הבקשות שיש, ולנסות לתעדף אותם בהתחשב בכל האספקטים האלה. חושבת שזה בגדול, אם נדבר על הוועדה, אני יכולה להגיד מהצד שלי, אני מנהלת את האגף להערכת טכנולוגיה בסל הבריאות, אמא שלי תמיד צוחקת שהשמות של התפקידים שלי הם נורא ארוכים, וגם מסתיימים תמיד בעברה סגורה, ורוקחים הם עם כזה של ילדים טובים, אז הם רוקחות קטנים, לא רפואה, עם פה גדול. יושב צוות מקצועי, לא קטן, אבל לא ממש גדול, אנחנו כיום 12 איש, שזה מה שהוא עושה כל השנה, יושב, מעריך, בקשה בקשה ברמה הרפואית, מבחינת המידע העדכני ברמת הספרות המקצועית, מבחינת המקובלות בעולם, רגולציה, איפה זה רשום, באיזה תנאים זה רשום, האם זה כבר נמצא בהנחיות קליניות רלוונטיות, מה יכולות להיות ההשלכות ברמה האפידמיולוגית, איך זה משליך על אספקטים נוספים, ובשנים האחרונות אנחנו מאוד מנסים גם להכניס את הקול של המטופלים, אבל אני ממש אתן לזה אחר כך זרקור.
ניתן לזה ממש זרקור, אני ככה
רוצה... זה הבייבי האישי שלי, אז בכלל...
לגמרי, לגמרי, ואנחנו תכף ככה באמת נצייר כחלק באמת מהקריירה, ובכלל מהתפקיד המשמעותי הזה, איך הכנסת גם את הקול הזה. אבל אני רוצה ככה באמת לעשות איזשהו סדר קצת למאזינים שלנו, לא כולם מעולם הבריאות. קודם כל, סל התרופות זה משהו שתכף נגיע אליו, הוא משהו שהוא בכלל לא מובן מאליו. יש הרבה מאוד מדינות בעולם שלא כל שנה נכנסות טכנולוגיות או תרופות חדשות שמתאפשרות כחלק מהשירות הציבורי, כשאנחנו הולכים לרופא משפחה שלנו, / לרופא המקצועי שלנו, ואנחנו זכאים לקבל אותם. יש מדינות בעולם שצריכות ממש, יש אנשים שצריכים לעשות ממש לגייס כספים על ידי תרומות וכן הלאה, או שמקבלים תרופות שמאוד ישנות, ורק כשהתרופות נהיות, הופכות להיות הרבה יותר זולות, פתאום הם יכולים לאפשר לעצמם לקנות. כאן באה המערכת הבריאות, וכמו שככה טלתי הרע ושיתפה, שבאמת בחזון של אנשים כמו פרופסור שוקי שמר וכן הלאה, ואמרה, רגע, רגע, לא. אנחנו נדאג שיהיה כאן איזושהי מערכת מאוד מובנית, שכל שנה למעשה אנשים יוכלו להיות זכאים לקבל תרופות חדשות, הכי חדשות שיש, שזה מדהים. ובאמת ככה טל, כחלק מהצוות הזה, ובאמת מהוועדה הזאת, איך את רואה את התפקיד שלך היום? גם כאשת מקצוע בתוך המערכת שהיא כל כך רגישה.
אז אני חוזרת שוב לשוקי, כי זה באמת, שמעתי אותו אומר את זה בדיוק לפני יומיים, וכל כך מתחברת את זה. התפקיד לשיטתו הכי נעלה, הוא להיות civil servant. הוא קורא לזה פקיד ממשלתי, אנחנו נתרגם את זה למשרת ציבור, כי אני חושבת שבאמת עצם העובדה בתוך המגזר הציבורי, וזה התפקיד שלך, לשרת את הציבור. בחודשים הראשונים שלי לעבודה, חמי שאל אותי, הוא עורך דין, אז הוא בתפיסה כזאת מאוד מערכתית, והוא שאל אותי מה אני עושה, ובמסגרת היותי עוזרת מקצועית לראש אגף הרוקחות, בין היתר, אז הייתה הרפורמה בקוסמטיקה. וגם את זה עשיתי. והוא שאל אותי, מה המנדט שלך לעשות את זה? והסתכלתי עליו במבט של ילדה בת 26, לא מבינה כלום, ואמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא דיבר על התשתית החוקית, מה מאפשר לך לעשות את זה, אבל אני הבנתי את מטרת העל פה. כי הוא בא ואמר לי, וזה אני חושבת שזה המסר הכי חשוב לכל תפקיד בחיים, אתה צריך להבין מהי מטרת העל. מטרת העל שלי במשרד הבריאות היא לוודא, לדאוג לבריאות הציבור. זה לא לדאוג לאמת בפרסום, האם השמפו הוא מיועד לבלונדיניות או לשיער חום. זה תפקיד של מישהו אחר. התפקיד שלי, וזה המנטרה שאני צריכה לפעול עליה כל הזמן, זה לדאוג לבריאות הציבור. ולכן אני חושבת שיש פה שילוב של מצד אחד להיות בן אדם מאוד מקצועי, אני חושבת שהתפקיד הוא סופר מעניין, אף פי שפעם אחת הגיעה אליי מישהי ואמרה שהיא לא רוצה לכתוב מאסטר כל יום, אבל זה ללמוד כל יום מחדש, זה סופר מעניין, אתה נמצא בחזית הטכנולוגית כל הזמן, ומצד שני, אתה סוג של שומר סף, אתה גם זה שמתווך באמת את המידע. כי יכול להיות במחקר קליני שיגידו לך שהמטופל שחולה באיזושהי מחלה ניוונית, צעד 100 מטר בשש דקות. ומה המשמעות של זה בהשוואה לחולה שצעד 50 מטר בשש דקות. ופתאום אתה מתרגם את זה לחיי היום-יום, כשאתה בא לוועדה ואתה מסביר לה, זה נשמע לכם ככה, אבל... זה אומר שהילד יהיה מסוגל לעלות על האסלה לבד. זה אומר שההורים שלו לא צריכים להביא אותו לשירותים, לא צריכים. יש לו את הפרטיות, החזרנו את הכבוד העצמי לאותו ילד. זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו לא רק להגיד איך דבר עובד, אלא עבור מי הוא עובד יותר, ומה באמת המשמעות שזה. אני חושבת שזה בדיוק התפקיד, ולכן הוא כל כך חשוב, כי בוועדה עצמה לא מגיעים מומחים, וגם לא מגיעים המטופלים. אפשר לדבר על זה גם, אם זה נכון או לא. אבל בפועל, הצוות שלי ואני הם אלה שמדבררים את זה הלאה. וכדי שבאמת הוועדה תקבל החלטות נכונות, זה לשבת בצומת החלטות בעיניים החשובים ביותר שיש, אם לא ה...
אנחנו עוד נגיע עוד מעט לסוגיה הזאת, שבאמת של אתית, הסוגיה האתית, איך בוחרים בין כל המטופלים למעשה, מי השנה יזכה לקבל את התרופות, אבל את ככה מאוד מחברת אותנו לנושא שהוא באמת בלב הפואם של התוכנית הזו, שאנחנו מדברים המון על משמעות, ומה מניע אותנו, ואת ממש ממש כאן מדברת על הלב של העניין. את אומרת, אני יש לי את הלמה, הלמה שלי זה בריאות הציבור, אני קמה בבוקר ורואה לנגד עיניי את בריאות הציבור, וזה דורש כל כך הרבה עבודה, אני הייתי רואה את זה מהצד, של ללמוד כל כך הרבה טכנולוגיות לעומק, ובאמת השלכות על חיים של אנשים, ואיך למעשה, לאחר מכן, בזכות כל מה שאתם עושות, אחר כך אפשר הרבה יותר בקלות להחליט מי יכול באמת לקבל את ה... מי זכאי יותר השנה לקבל את התרופה, את התרופה למעשה שתיכנס, זה פשוט מדהים. אז באמת, כחלק מהוועדה, ותפקיד כל כך חשוב בתהליכי קבלת החלטות, תמיד היה לי חלום כזה, כשהייתי יושבת ככה ושומעת אתכם מתכנסים, להיות איזה זבוב על הקיר, ולשמוע איך כל הדבר הזה שם מתנהל. אז מה שנקרא, שתפי אותנו איך זה הולך שם בדיונים, ואיך שומרים גם על שקיפות בתוך הלחצים האלה.
אז החלום שלי זה גם באמת שזה יתאפשר בסופו של דבר, אבל זה אולי נדבר בסוף, כשתשאלי אותי מה אפשר לעשות כדי עוד לשפר.
אוקיי.
אנחנו חורטים על דגלנו לא מעט את הנושא הזה של שקיפות ונגישות. בעיניי יש פשוט עוד מקום לשפר את זה, אבל איך זה מתבצע? כמו שאמרתי קודם, התהליך הוא לא בשלושת החודשים האחרונים של השנה, כשמתחילות כתבות קורעות לב בכל מיני מדיות למיניהן. זה תהליך שנמשך לאורך כל השנה, הוא מתחיל בינואר ומסתיים בדרך כלל בינואר שאחריו, עם כל קורא שמאפשר לכל אחד להגיש בקשות. אנחנו מקבלים סדר גודל של קרוב ל, ובימים, בשנתיים האחרונות, למעלה מ-1,000 בקשות שונות. הרוב לתרופות, סדר גודל שבערך שמינית, שביעית, לטכנולוגיות שהן לא תרופות. אנחנו מדברים על אביזרים, מכשור, שירותי שיקום, מימון של הסעות לחולי דיאליזה, לדוגמה, זה מגוון עצום. ויושב צוות מקצועי, ובאמת מנתח את זה ברמה... כמה שיותר מקיפה, כמה שיותר מעמיקה, כדי לתת לוועדה את התמונה הכי שלמה שאפשר, והכי עדכנית שאפשר. עם התייעצות עם כל המומחים בארץ, עם אינקורפורציה של באמת חוות דעת של חולים שהתנסו עם טיפולים, ואת כל זה מעבירים לוועדה אחרי שהיא מתכנסת. הוועדה עצמה היא ועדה ציבורית, היא ועדה ממליצה, היא לא ועדה מחליטה, ממנים אותה שני שרי הבריאות והאוצר, מכוח החלטת ממשלה, לפי דעתי, מ-2007. והיא מתכנסת בעצם בשני סבבים. הסבב הראשון שלה הוא סבב שבו לא דנים בכסף. זה קרה מאילוץ בשנת 2008, ואחר כך הפך להיות סוג של חזון או אמונה שככה זה צריך לעשות. שהתהליך הראשון של התיעדוף הראשון הוא, קודם כל, על המאפיינים הקליניים, האתיים, החברתיים, לא הכסף. הכסף יבוא בסוף. קודם תחליט אם זה באמת חשוב. אם זה חשוב, זה ממשיך הלאה. אם זה לא חשוב, ואם אתה לא יודע לקבל את ההחלטה, אז שולחים לבירורים מול המומחים ומול גורמים נוספים, ומפעילים את חברות התרופות או חברות אחרות להביא עוד מידע כדי לקבל את ההחלטה הנכונה. ואחד מהמאפיינים המאוד חשובים, הוועדה מחויבת לקבל את כל ההסכמות שלה בקונצנזוס. זה מודל לא פשוט. כי בוא, להגיע הסכמה 18 אנשים, לעתים 19, בעקבות המלחמה הוסיפו עוד חבר, אז בכלל, הוועדה צריכה להגיע לקונצנזוס, אני משערת שנדבר על זה יותר מאוחר, אבל זה מייצר אחריות קבוצתית. אין החלטות ברוב. זה אומר שאת ההחלטה קיבלת ביחד, אתה לא יכול להתנער ממנה אחר כך, ומצד שני, יש לך גב. הסבב הבא... מגיע אחרי זה, כשבעצם יושבים ובאמצע מתמחרים את כל הדברים שתועדפו גבוה, ואז לוועדה יש את התפקיד המאוד קשה והבלתי אפשרי, שכל שנה אני מופתעת שזה בסוף מצליח, כי התקציב הוא קטן. התקציב שמקבלים הוא תקציב תוספתי, סדר גודל שקצת פחות מאחוז מעלות הסל כיום, שהיא מתקרבת לאזור ה-80 מיליארד, אבל התקציב בשלושת השנים האחרונות, התוספת לסל הייתה 650 מיליון, זה לא מספיק. זה כבר לא מספיק לכל מה שאתה רוצה להכניס. וזה אומר שהוועדה צריכה לקבל החלטות, בעיקר על מה לא להכניס. מה כן נכנס? רק משהו שיושב על קרקע מאוד מצוקה של נתונים, של הבנה שאי אפשר לחכות, של הצורך לתת מענה למגוון רחב של מחלות וחולים. אז מגיע, אז גם מגיע הפקטור של הכסף, ההחלטה היא סיזיפית, אני הייתי אומרת בפירוש, כי אנשים חוזרים שוב ושוב, עושים את זה בסבבים, עד שבסופו של דבר מצליחים לרדת לסכום שניתן. בדרך כלל את הסבב האחרון הם מתחילים באזור השלושה מיליארד, ואין ברירה, חייבים לרדת ל-650, ומה שמעניין, בדרך כלל ההתחלה היא מהירה, ואיפשהו לקראת הסוף, בדרך כלל באזור השעה 6 בערב, ביום השני לדיונים, כאילו בסבב השני של הכסף, יש שני סבבים, הם נתקעים. כי נשארו איזה 80 מיליון שקל שחייבים להוריד, ואף אחד לא מוכן להוריד שום דבר. ואין ברירה, ואתה חותך, לעתים תיארו את זה פעם בגלובס, וכתבות נהדרות של אילה וייסברג, זה חיתוך בבשר החי, אנשים יושבים, ובסופו של דבר מבינים שאין ברירה אלה להתפשר, אבל זה שלב כזה שתמיד נמשך כמה שעות של דיונים, סוג של דדלוק. וכל פעם אתה אומר, אז לא נצא מזה. והיו שנים שגם סיימנו בשלוש לפנות בוקר, ובחמש לפנות בוקר, כי אתה באמת מחליט בעיקר מה לא. אבל בסוף יוצאים, ויוצאים עם סל, או תוספת יותר נכון לסל, שהיא מאוד רחבה. וצריך להגיד את זה, הסל במדינת ישראל הוא מקיף, הוא רחב, משמעותית יותר ממדינות אחרות, בהשתתפויות עצמיות הרבה יותר נוחות. יש סלים אולי יותר רחבים, לדוגמה בצרפת, אבל אנשים משלמים שם 65% השתתפות עצמית, כולל תרופות למחלות אונקולוגיות. אז אנחנו כן יכולים להתגאות במה שיש לנו. אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט ברמה הנפשית. זה לא פשוט כי יש מקרים שאתה יודע שאין second chance. כאילו, אם לא תיתן עכשיו, יש חולים שימותו במהלך השנה. יש מקרים שאתה יודע שאתה יכול לחכות, כי זאת לא מחלה קטלנית. זה רק מאוד ישפיע על איכות החיים וכו'. אבל לא פשוט.
זה נשמע משהו שהוא מאוד לא פשוט. אני ככה רק רוצה לסבר את האוזן למאזינים. קודם כל, סלה, בכלל הדבר הזה שנקרא בריאות, זה סוג של משהו מאוד שואב. תחשבו שיש לכם בסל הפרטי במשפחה, משהו שאתם לא מכניס שום דבר, אוקיי? או רק מוציא. וכאן במקרה הזה מדובר שכל שנה ניתנת למעשה איזושהי תוספת של, בשנים האחרונות זה 650 מיליון שקל, אבל התרופות שמוגשות, ועבור, אנחנו מדברים על תרופות, אנחנו תחשבו על זה שיושבים מטופלים שמחכים שם מאחורי העניין הזה, לקבל את התרופה שתציל את החיים שלהם, התרופות למעשה מוגשות בשלושה מיליון, מיליארד, סליחה. מה שאומר שכל כך הרבה צריך לקצץ, ולמעשה מה שאת מתארת כאן, ואני עכשיו פה ככה שאני תמיד מהצד, ואני תמיד מחכים גם לרגע הזה שאתם, שפתאום אנחנו נשמע איזשהו עם חדשות, כמה זה דבר קשה באמת לקצץ, 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 ומי השנה פשוט יצטרך לחכות עוד שנה, כמו שאת אומרת. תכף נשמע אם יש לפעמים מצבים של, שאתם מצטערים, או שאת מצטערת באופן אישי. אבל באמת, התחלת לדבר על הנושא הזה של הקונצנזוס, שצריכה להיות כאן החלטה, ממש, אני אקרא לזה, חד משמעית, בתוך החדר, שזה דבר מאוד קשה. יושבים כאן אנשים חכמים, מנוסים, מכל תחומי הרפואה, למעשה, הבריאות, וכן הלאה, ורואים את הדברים גם, כמובן, בזוויות שונות, וגם יש כאן מטופלים, לכל אחד תמיד גם יש את הרגשות, בטח הפרטיים שלו. איך בכל זאת מצליחים להגיע? התחלת קצת לפרט, אבל מצליחים להגיע. יש ויכוחים?
יש ויכוחים, לא מעט. אני חייבת להגיד שאתה רואה את זה יותר בדברים שאפשר להתווכח עליהם. אז דווקא בתחום התרופות, כשיש דאטה הרבה יותר מבוסס, אז אתה פחות מתווכח על הנתונים, כי הם שם. טכנולוגיות, אנחנו רואים את זה קודם כל באביזרים ומכשור, מכיוון שרגולטורית אתה מחויב לתת פחות נתונים ברמת היעילות, אז הוויכוח הוא הרבה יותר גדול, וכשזה מגיע לנושאים של מדיניות, אז שם יש כמובן ויכוחים הרבה יותר ערים.
לדוגמה,
הפסקות הריון, שלא מסיבה רפואית. זה משהו שקבוע בחוק, ופשוט זה עלה באינקרימנטים כל פעם, עוד שנתון ועוד שנתון, אבל זה משהו שמביא המון אמוציות. כשהכניסו לדוגמה תרופות לגמילה מעישון, היו שם ויכוחים סוערים מאוד על הסוגיה הזאת של הרי העלות היא בעצם אותו דבר, בן אדם יכול להשקיע בתרופה, או להשקיע בכמה חפיסות של סיגריות. ואיפה האחריות האישית, ולמה אנחנו בעצם מתגמלים פה מישהו, אם הוא ישן, אז למה אני צריך לתת לו טיפולים? הקולות נשמעים מכל כיוון. ובאותה מידה יבואו ויגידו, אז רגע, אז לא ניתן לחולי סוכרת טיפול כי הם אכלו עוגה, או חולה סרטן ריאה כי הוא ישן, אז הוא לא יקבל טיפול. האחריות האישית מצד, לעומת ההבנה הברורה של העזרה ההדדית ובריאות הציבור וכמה שהיא חשובה. ואנשים מפתיעים אותך. אתה חושב שלדוגמה, בוועדה תמיד יש נציג איש דאטה, אני קוראת לזה, כי זה לא תמיד היה רב, ובאופן מפתיע גם תמיד הם היו בזרם האורתודוקסי, על אף העובדה שמינו אותם לאו דווקא שרים ששייכים לזרם הזה. ואנשים מפתיעים אותך לכל כיוון. אתה מצפה לדוגמה שמישהו יבוא ויהיה מאוד בעד תרופה מסוימת, כי אפילו דקה בחיים היא, יש לה משמעות. ומצד שני, אנשים יבואו ויגידו, יש מחיר מסוים, כמו על פדויי שבי, ולכן לא צריך לשים הרבה כסף על חולים שיש להם מחלה מאוד נדירה והיא מאוד יקרה. זה דילמות קשות מאוד, אין להם שום מענה. אני לא חושבת שיש באמת תשובה אחת לאותן דילמות, אבל הן נידונות. וכשנושא עולה, הוא יכול, אפשר לדון בו 20 דקות, אפשר לדון בו שעתיים, ואפשר אחרי שהדיון יתקבל והגיעו למסקנה, ביום למחרת או בישיבה הבאה יבוא אחד מהחברים ויגיד, אני לא מרוצה מההחלטה שלנו, אני רוצה לדון בה שוב. וידונו בזה שוב. להגיד שיש פה איזשהו פתרון קסם, הנטייה של הוועדה תמיד היא קודם כל, אם מישהו אחד מהחברים חושב שמשהו חשוב, הוא קודם כל עולה לדיון. אחר כך הם יחליטו אם להוריד אותו או לא. אבל אז זה כבר פותר חלק מהסוגיות, אף על פי שיש מספיק אנשים פרקטיים בוועדה שאומרים, אנחנו סתם מעלים כי בסופו של דבר נצטרך להוריד. לא תמיד זה גם קורה. אנחנו בעיקר מנסים לבוא אל הוועדה עם כמה שיותר מידע, להגיד שעשינו את המקסימום כדי לתת להם את הכלים, ולאפשר להם באמת להביע את דעתם. יכול מאוד להיות שמישהו יביע את דעתו, הוא יבוא מאוד משוכנע, הוא קרב מהכתבה באותו בוקר, השכנה שלו חולה במחלה הזאת, ולשנות את דעתו. אבל עצם העובדה שהייתה לו את האפשרות לדבר, לשחרר את מה שיושב עליו, ולהשתכנע, או לא לשכנע, או הפוך. אני חושבת שזה המפתח בסופו של דבר לקונצנזוס. זה פשוט עניין של הרבה זמן.
וואו, זה קודם כל נשמע משהו מאוד מאוד קשה, אתית, לקחת החלטות כל כך קשות, הרות גורל, ובאמת יש כאן המון דעות, ושאין להם בכלל תשובות. אני זוכרת שכשהייתי בצופים פעם, שמו 15 חולים ואמרו את מי היית מציל במידה והייתה לך אפשרות, וזה נשמע שזה ככה, רק שזה הרבה הרבה יותר מ-15 חולים, ואתם ממש צריכים לקחת החלטות שאין כאן נכון ולא נכון, אלא רק מה שנקרא, מה נכון כרגע ואיך הוועדה, וזה אפילו דווקא זה גם קצת משמח, כמו שאת אומרת שזה קונצנזוס, כי עכשיו אני יותר מבינה כאן את הקטע ההחלטה השבטית הזאת, המאוחדת, וזה נשמע משהו מאוד מאוד קשה, אבל בעל משמעות מאוד מאוד גדולה. והתחלת להגיד מקודם שככה, בסל שלנו, שזה הסל הישראלי, שהרבה פעמים לא נוטים, מי שלא מבין, לא מבין עד כמה זה וואו, כמה זה סטארט-אפ, כי אנשים כאן מקבלים למחלות קונצנזוס, אונקולוגיות, למשל, טיפולים בחינם, או באיזושהי השתתפות, אם זה לא מחלה אונקולוגית, בהשתתפות שהיא יחסית נמוכה, של איך הצלחתם ליצור כזה דבר? בואי תספרי לנו דבר שעון, איך זה סטארט-אפ כל כך מוצלח ובקנה מידה עולמי, ואיך זה מנקודת המבט שלך כל כך ייחודי?
טוב, אז המודל הזה הוא באמת ייחודי. העקרונות שלו זה לא המצאה, כן? המודל שפרופסור שוקי שמר ודוקטור מירי זיפצינר זיקקו, מבוסס על עקרונות בינלאומיים. לא המצאנו פה את הגלגל, אבל קודם כל העובדה שיש ועדה ציבורית, שיושבת ומקבלת את ההחלטות. אבל מעבר לזה, ההחלטה היא לא פר טכנולוגיה ופר תרופה. דנים בהכל ביחד, אז ההסתכלות היא הסתכלות מערכתית. במדינות אחרות, אתה בוחן כל תרופה לגופה, מחליט כן לממן, לא לממן, לא בהכרח יהיה לך מקור מימון. בסקוטלנד, לדוגמה, לפני כמה שנים, יכול להיות שהם כבר יצאו מהגישה המוזרה הזאת, הם היו עושים הגרלה של אזורי מיקוד. כי אי אפשר היה לממן, לדוגמה, טיפול אונקולוגי לכולם. מי שזוכר את ההפגנות בשנות 2006 על שתי תרופות לסרטן מעי גס, אבסטין וארביטוקס, אז על ארביטוקס בסקוטלנד הם עשו הגרלה. היו אזורי מיקוד שכן, ושלא. ואם אתה גר באזור המיקוד שזכה, סבבי, ואם לא, אז לא. עכשיו, זו שיטה מאוד הוגנת. אולי אפילו צודקת, אבל היא נראית מטורפת לחלוטין.
קצת דמוקרטית כזאת אפילו.
סוג של דמוקרטיה, אתה אומר סבבי, אבל זה לא... במדינת ישראל, ברגע שאתה מכניס משהו לסל, אתה מכניס זכאות, שזה אומר שגם אם הערכת שיהיו 100 חולים ויש 200, אתה לא עוצר בחולי ה-101. החולה זכאי, והוא זכאי כל עוד זה נמצא בסל, ועד היום לא הוצאנו אף תרופה מהסל. המדינה באמת גם נותנת כסף כל שנה. ברוב המדינות זה לא קורה, ככה צריך פשוט לעשות סדר מחדש לתקציב כדי למצוא מקורות מימון. מדינות אחרות מכניסות משהו, אבל בהשתתפות עצמית מאוד גבוהה, וזה מה שמממן את זה. ובארץ באמת יש כמה מחלות שאין עליהן השתתפות עצמית בכלל, וגם יש כל מיני מנגנונים של לא לשלם יותר מתקרה מסוימת למחלות כרוניות, כדי שההוצאה, והיא עדיין מאוד גבוהה, תהיה יחסית נמוכה בהשוואה למדינות אחרות. אני חושבת שגם מה שנורא חשוב, שהמודל הזה נבנה עם השנים, ועבר כל הזמן עדכונים, וכל הזמן שינויים, כדי שהוא באמת יהיה מקובל על כל המערכת. ואם בשנים הראשונות היינו מובלים לא מעט בבתי משפט, עם הזמן זה הפך להיות מקובל על כל המערכת, לא רק מערכת הבריאות, אלא גם המערכת המשפטית, וגם על ידי העמותות של המטופלים, וגם על ידי הרופאים שמטפלים. וזה... בעיניי הפך את התהליך לתהליך מאוד ברור, כולם יודעים איך הוא מבוצע, כולם יודעים איך הם יכולים להיות מעורבים בתוך התהליך הזה. אני לא אומרת שהוא חף מטעויות, ואני לא אומרת שלא צריך לעשות בו שינויים, וצריך לעשות בו שינויים, אבל אחת מהסיבות שמדינת ישראל התקבלה ל-OECD, ואפשר לדון אם זה היה באמת מהלך כל כך חם, כי כל מה שאני זוכה לו מאז שאנחנו ב-OECD זה להעביר דוחות, אבל זה היה המודל, לבוא ולהראות שיש פה מערכת ומנגנון שעובדים, שמופיעים בפרסומים בינלאומיים כדוגמה. והדבר האחרון שאני חושבת שהוא סופר ייחודי לנו, והוא גם נורא חשוב, זה שהיישום הוא מאוד מהיר. הוועדה מקבלת החלטות, אמצע ינואר, תחילת פברואר, תוך מספר שבועות גג, רוב הדברים כבר ממומנים ציבורית.
שזה מדהים, ואני הייתי מה שנקרא בחלק הזה, שאחר כאן באמת ההטמעה, אנחנו שומעים בימים אלו על, למעשה על מתי כספי, שאני מפה, שלמעשה אני תמיד קוראת לו מתי כספי אהובי, כי הוא באמת אהוב, אהוב בלב, ואנחנו שולחים לו מפה החלמה מהירה ובאמת בריאות. אנחנו נשמע שיר שלו, שגם השיר הזה מדבר על למעשה השביל שלנו, למילים של שמרית אור.
Tackle
טל, וואי, פתחת לנו צוהר מאוד רחב על כל הנושא הזה בכלל של הסל, ואיך זה מתנהל, ואיך מקבלים החלטות כל כך הרות גורל. ואני רוצה גם לדבר עלייך. בסוף את חלק, כמו שהוא ככה אמר מתי כספי, שיש לך את השביל המאוד מאוד משמעותי שאת הולכת בו, עם ניהול קריירה, אני מאמינה, עתירת לחצים, וככה גם דיברנו לפני, שאין שעות. ואיך מנהלים את כל זה לצד חיים אישיים, שומרים על איזון, בית משפחה, וככה באמת גם נהנים מהחיים.
נהנים מהחיים, או אהבתי את זה. לומדים, דברים שאתה לא עושה בהתחלה. בהתחלה אתה סופר שקוע בעבודה, והכל חשוב. ברוך השם, יש לי 4 ילדים מקסימים, שגדלו לצד אמא שהייתה בדרך כלל מאחורי איזשהו מסך מחשב, ומה שהפתיע אותי לגלות בשלב כלשהו בחיים שהם לא שמו לב. כאילו שנתה אחת אמרו לי, למה את עובדת כל הזמן? אמרתי להם, ככה הייתי תמיד מול העיניים שלכם, אבל הם היו עסוקים בכוח משימה ועוד שטויות אחרות ששמעתי תמיד ולא ראיתי. האיזון הזה, המסר הכי חשוב הוא שאין איזון. אין שום תשובה נכונה. יש תקופות של יותר ויש תקופות של פחות. ובסופו של דבר, וזו תובנה שהגיעה רק בשנים האחרונות, אתה חייב לייצר לעצמך בעיקר זיכרונות. זה בקטע המשפחתי, אולי ניגע בזה עוד מעט. ברמת הקריירה האישית, זה התחיל בקטן. באמת שעשיתי המון דברים. וככל שזה התפתח, זה גם הפך להיות משהו שהוא יותר גדול, עם עומס עבודה הרבה יותר משמעותי. אנחנו מסתכלים על הניירות מטה שכתבנו בשנת 98, הם היו 3-4 עמודים, והיינו כותבים על תרופה הוכחה יעילות, לא כתבנו כלום על המחקרים, ומה היה שם, והשוואה לדברים אחרים, זה דברים שהתפתחו עם הזמן. אז גם אנחנו גדלנו ביחד, אני והתפקיד, וגם את הילדים שלי, אנשים זוכרים לפי הלידות והסלים, זה ההוא ששכב על הרצפה בסל של 2011. הכל קרה. אני חושבת שמה שבעיקר מעצב אותך, זה מצד אחד ההצלחות. יש דברים שאתה עושה, או אתה מרגיש, שוואלה, השפעת, באמת השפעת. עשית משהו, you made a difference בחיים של בן אדם. חושבת שהדוגמה הראשונה הייתה ב-2006, שהייתי בהיריון עם הבת שלי, שהיא עוד שנייה מתגייסת. ועל השולחן היו שתי תרופות, הורמוני גדילה לילדים נמוכי קומה, לא עם חסר והורמון גדילה, פשוט שנולדו מראש נמוכים. והבן שלי היה אז בגן חובה, והיו לו קשיים חברתיים, כאילו להיות חלק מקבוצה, כאילו דברים בסיסיים כאלה, אז אתה, והיריון והורמונים, כיף מאוד. והיו מכתבים שהיו מגיעים תמיד מהחולים, ואולי נדבר עליהם עוד בסוף. אחד מהם היה מילד מטבריה, בן 12, שכתב שהוא נמוך קומן, שהוא היה אז 1.20 מטר, לא יותר, וסיפר על זה שיש לו אח שצעיר ממנו בשנתיים, שהוא גבוה ממנו. והוא ביקש מאוד, כאילו כתב מדם ליבו, את הרצון שהתרופה תיכנס לסל, כדי שהוא יוכל להגיע לאיזשהו גובה נורמטיבי. ילד, בן 12, שכותב, אני זוכרת שקראתי את המכתב, נשמתי עמוק, הלכתי לשירותים, בכיתי שם חצי שעה, וזה הפך להיות סוג של מסע צלב, כי הבנתי שאנחנו תמיד יכולים לדבר על פריצות דרך והערכת חיים, אבל הדבר הזה שישפיע על איכות החיים של בן אדם לאורך כל חייו, ואני זוכרת שכשהתרופה באמת נכנסה באותו שנה, הרגשתי כזה הישג על המאמץ והוויכוחים והמסע ומתן מול החברות, כדי שבאמת נצליח להגיע למצב שבו לילדים האלה יהיה מענה. באותה מידה שיש לא מעט כישלונות, אתה מאמין במשהו, אתה חושב שזה ייכנס, וזה לא, ואתה מרגיש שזה ממש כישלון אישי. הדברים האלה נותנים דרייב. אחד מהדברים שתמיד אמרו על הצוות שלי, שהוא מגיע לדיונים, הם כולם נשים, אז הם מגיעות כולם לדיונים, וגם על זה אפשר לדבר מה זה לנהל צוות של נשים. אחלה, by the way, אבל
אני מכירה אותן ומדהימות אחת-אחת.
אז כל הכבוד להן באמת, עוד לא ציינו אותן פה, אבל באמת, צוות מופלא. כשהן מציגות חומר, כשהן מציגות אחר כך ברורים, כשמגיע לסבבים הסופים, התחושה של חברי הוועדה, והם אמרו את זה לא פעם ולא פעמיים, וחברי ועדה מתחלפים, כאילו הן מגינות על, או נלחמות על תרופה למישהו מהמשפחה שלהם, כי המעורבות הרגשית היא כל כך גדולה, לטוב ולרע. פעם אחת מחברי הוועדה גם אמר, זה ממש ציונות. אתה כאילו ציונות בגרסה הזאת, אבל יש פה באמת את הרצון, כי אתה רואה, ואני חושבת שזה עיקרון שאני מקווה שהתוויתי לצוות שלי, אבל זה עיקרון שאצלי הוא מאוד ברור, אתה רואה את החולה מול העיניים. נכון שהראייה היא מקרו, אבל אתה חייב גם תמיד לזכור את המיקרו. יש שם חולה, יש שם פנים, יש שם משפחה, יש שם חלומות, ויש שם תקוות, ו... נכון שאפשר להתנתק רגשית, כי לפעמים זה הדרך הכי בריאה, ואתה לא יכול, כשאתה קורא דאטה על תרופה לטיפול בנימה לי, זה היה סרטן של פוחית שתן לפני כמה שנים, שהיה לה 9% תגובה. זאת אומרת, 91% מהחולים קיבלו טיפול שגרם להם נזק. זהו.
וואו.
זה מפחיד. אתה יושב שם, ולא פעם אתה יושב, ואתה בוכה, כי זה מתסכל. ומצד שני, אתה פורץ דרך, כי אתה מחליט יחד עם חברות תרופות שבאמת הולכות איתך ביחד, בואו, היינו המדינה הראשונה בעולם שממנה טיפול בקו ראשון, אימונותרפי במלנומה ב-2015. חולים שפעם היו...
אפרופו ששומעים הרבה פעמים שבסל שלנו לא ממומנים וכן הלאה, באמת יש פה המון המון פריצות דרך שאנחנו פשוט לא מודעים אליהם, ממש מציינת אותם.
ואז אתה רואה שיש לזה השפעה, והמחקרים מתפרסמים גם כמה שנים אחרי זה, ואתה אומר, וואו, כאילו באמת עשיתי משהו, אבל אני באמת, ברמה האישית שלי, ומישהו לפני כמה שבועות אמר לי משהו שהדהים אותי, כי אני לא הסתכלתי על זה אף פעם ככה, הוא אמר לי, הסל הזה הוא נורא רגשני. כאילו, ההחלטות מתקבלות בצורה מאוד אמוציונלית ולא רציונלית, ואמרתי, כאילו, הרציונל הוא לגמרי שם, אבל יש גם את המרכיב האמוציונלי, הוא חייב להיות שם. זה כמובן בא מרופא, אז זה לא מפתיע. התפיסה הזאת היא להסתכל רק על הקליניקה ושם להחליט, אבל יש פה דברים נוספים שחייבים לבוא על השולחן כדי לקבל החלטות, וכשאתה משפיע על הדברים האלה, בעיניי זה טירוף.
מדהים. אני רוצה ככה באמת אפרופו השפעה, אחד הדברים שאת באמת ככה גם הבאת לסל, וגם שיתפת אותי שזה הדוקטורט שלך, זה הסל היה מיוצג על ידי מה שנקרא רופאים ואנשי מקצוע וכן הלאה, ואת הבאת את הקול של המטופלים לתוך הסל. תשתפי אותנו ככה בקצרה, כי גם אני רוצה אחר כך שתתני טיפים למאזינות שלנו.
טוב, קודם כל דוקטורט, על זה אפשר לדבר, אפשר לעשות דוקטורט על הדוקטורט שלי, שבכל מערכת הבריאות הכירו אותו, כי זה הדוקטורט לפי דעתי הכי ארוך שאי פעם לקח באמת, כמעט 10 שנים לכתוב אותו. והוא התחיל בכלל ממשהו אחר, באתי בכיוון, קודם כל לא רציתי לחזור לאקדמיה, אבל זה כבר אמרנו בהתחלה. מקום האחרון שראיתי את עצמי עושה, זה לחזור לשם, וחזרתי. אלוהים יודע איך זה קרה. והיה לי, הכיוון הראשון שלי היה בכלל כיוון של לבדוק האם קיום מצוות הופך אותך לאדם יותר בריא. המנחה שלי הסביר לי בעדינות שמאיפה יבואו לך המקורות, ירדנו מזה. ואז אמרתי שאני רוצה לדון, או לבחון את הנושא של מחירי התרופות המאמירים, ואיך אפשר... ולקח לי 1.5 שנים להבין, וזה מסר נורא חשוב, שאפשר להחליט באמצע לשנות כיוון. לא העזתי לעשות את זה בתור ילדה, בתור נערה, בתור סטודנטית בתואר שני שלא נהניתי בו, אבל התחלת אז אתה מסיים, החלפתי נושא. אחרי 1.5 שנים ישבתי עם מורי ורבי דוקטור סגב שני, שהיה הבוס שלי ואחר כך עבר לעולם הפרטי, והיה אחד מהמנחים שלי בדוקטורט, יחד עם פרופסור דן גרינברג. כל אחד היה לו את התפקיד שלו. היה האח התומך והיה האבא הנוזף, וזה עבד נהדר. והוא אמר לי, בואי, נדבר, ותחליטי על מה את רוצה, כי זה לא הנושא, והבנו. ועשינו שוב סוג של סיור מוחות, ואמרתי לו שנורא חשוב לי הנושא הזה, שהמטופלים כיום כותבים מכתבים, מתפרסמות כתבות בעיתונות, הם עושים הפגנות, אבל הם לא שם. והוא אמר לי, אז זה הנושא שלך. והתחלתי להיות מאוד צינית על הנושא הזה של כל הרעש התקשורתי וההשפעה העקיפה. זה שיעור ענק בענווה היה, שיעור הזה, כי אתה פתאום מגלה קודם כל שבעולם עושים את זה כבר 40 שנה. בדנמרק התחילו בשנות ה-80, בסקוטלנד לפני 25 שנים, וזה עבר לכל העולם חוץ מפה.
בעולם עושים שמטופלים
בעולם
עם חלק?
בעולם משתפים את המטופלים בדברים הרבה יותר משמעותיים. אנחנו התחלנו. בהתחלה זה היה רק כדי שהם יגישו בקשות. כיום יש לנו כבר פיילוט מובנה ממש לנושא ההתייחסות של המטופלים. אנחנו, וכל הזמן אנחנו קצת יותר משדרגים את זה. ואני חושבת, על אף העובדה של חלק מהאנשים בתוך התהליך, זה לא היה ברור ולא היה מובן למה. הקול של המטופל חייב להיות שם על השולחן. הוא לא בהכרח ישפיע. אבל זה שוב, זה גם מייצר לגיטימיות לתהליך, זה מגביר את האמון של התהליך, של הציבור בתהליך עצמו. ואני חושבת שהוא מביא עוד המון דברים לשולחן שבו לא נמדדים. הוועדה רואה לדוגמה בתופעות הלוואי שילשול דרגה 3, זה היום ונורא. אבל היא רואה, זה עוד מילה שמופיעה בתוך הטקסט. אבל כשחולה לדוגמה, והוא יכול לכתוב משהו שלילי על תרופה שהוא לקח, יכול לבוא ולהגיד, השילוב הזה היה בלתי אפשרי. הפסקתי את השילוב ועברתי לתרופה היחידה.
כתופעת
לוואי, בלתי אפשרי לחיות עם זה. וכשאתה ממשיג את זה ברמת המטופל עצמו, אני מדברת המון על הנושא הזה של כבוד עצמי, הוא משהו שלא נמדד. עושים, יש לא מעט דברים שבוחנים, איכות חיים וכן הלאה, אבל השאלה האם הוחזר לך הכבוד העצמי, היה לנו מקרה לפני כמה שנים, שמטופל בחולה בסרטן ריאה, אני אעשה את זה קצר, כי חופית רוצה לדבר על כל כך הרבה דברים אחרים, וזה חשוב, אבל זה סיפור סופר קריטי, שקיבל טיפול דרך הביטוח הפרטי שלו, והוא ציין שכתוצאה מהמחלה, הוא הפך להיות סיעודי ברמה שאשתו עזבה את העבודה, הבנות שלו עזבו את העבודה, הם לא הזמינו יותר אנשים הביתה, הוא לא יכול להתקלח לבד, אדם בגיל 80 ומשהו, שלא יכול להתקלח, והבנות שלו צריכות לקלח אותו, ואז הוא ציין, הוא התחיל לקבל את התרופה. היא לא השפיעה לאורך חייו, הבן אדם נפטר, אבל הוא אמר, אני מסוגל להתקלח לבד, אני הולך לשירותים לבד, התחלנו להזמין אנשים הביתה. ואמרתי, זה חייב להיות על השולחן, זה לא בהכרח יחליט, או יכריע אם התרופה תיכנס או לא, אבל עצם העובדה שהכבוד העצמי הוא שב אליו בחודשים האחרונים לחייו, זה חייב להיות פקטור במכלול של הדברים שבאים לידי ביטוי.
וואו. כל כך מרגש, וגם מרגש לראות את כל את כל החשיבה ההוליסטית הזאת, זאת אומרת, אנחנו שומעים על התהליך הזה, אנחנו שומעים על העשייה שלך, אנחנו שומעים שאת רואה כל כך את הבן אדם גם שעומד מאחורי הכל, אנחנו שומעים את זה כאולי כלפעמים, אני מדברת כקהל רחב, רגע, לא כמישהי שהתעסקה בזה, כאיזה סוג של שמות, דברים כאלה באוויר, סיסמאות, ופתאום זה הופך להיות משהו שהוא הרבה יותר אנושי, ובאמת ככה הבאת לנו המון המון מהידע הזה ככה, של איך זה מתנהל, על התהליכים הרגשיים, על התהליכים המקצועיים, ואני ממש ממש רוצה להודות לך על זה, ורוצה להודות לך שאת כאן איתנו. טיפ קטן בחצי משפט, כי באמת ככה סיימנו את הזמן.
טיפ קטן, יופי. קצר? רק אחד, קצר. אני רוצה לציין שחופית, היו לה כל כך הרבה שאלות, אבל אנחנו נשים את זה רגע בצד. אני חושבת שאמרתי את זה גם בהתחלה, אבל בוא. חייבים מטרת על. צריך לזכור אותה תמיד. אם אין מטרת על, אז אתה מתפזר. אתה חושב פתאום שהדבר הכי חשוב זה לשמור על התקציב. או אתה חושב שהדבר הכי חשוב זה אמת בפרסום. הבאתי את הדוגמה מקוסמטיקה, אבל בסופו של דבר יש לך מטרת על, וזה מה שמכוון אותך. והדבר השני, כי אני חייבת עוד טיפ, זה לזכור שזה לא אנחנו פה. כאילו, יש פה השפעה, וזה מה שאנחנו באנו לעשות. בסופו של דבר, מישהו יחליף אותנו. ולכן, פחות לעוף על עצמנו, יותר לעוף על הדברים שאנחנו עושים. אז הרבה ענווה נדרשת לדברים האלה.
ואני יכולה להעיד מהצד שבאמת, אני תמיד ראיתי את העשייה שלך עם המון מקצועיות והמון ענווה משולבת. אז ממש ממש תודה רבה. הגענו לסיום של התוכנית. וואו, איזו השראה. אני יכולה לשתף שעוד יומיים אני חוגגת יום הולדת, ומבחינתי אני מרגישה שזה סוג של מתנה, שבאת לפה, אז תודה ענקית.
לא הגזמת בכלל.
בכלל לא הגזמתי, אין לך מושג, אז תודה עמוקה לך דוקטור טל מורגנשטיין. בכלל, קודם כל על הדוקטורט המדהים הזה, שהגעת לפה, פתחת בפנינו צוהר לעשייה מקצועית ואנושית, שמתרחשת מאחורי קלעים, ומשפיעה בצורה כל כך, גם ישירה, אבל גם רחבה על החיים של כולנו. תודה על הדרך שאת עושה בכזאת אחריות, בכלל עם כל הוועדה, ובעקביות ובמסירות. ושבאמת אתם, שיש פה משהו כך מובנה שנותן לנו באמת מזור ובריאות פה במדינה. ותודה שאת מהווה מה שנקרא השראה גם כאשת מקצוע. זה מבחינתי משהו גדול. לא להצטנע בבקשה, ענווה בצד במקרה הזה. בעיניי זה ממש קריירה שמגלמת בדיוק את מה שאנחנו מדברים. לא רק הצלחה, אלא גם השפעה עמוקה, ובמיוחד הטיפים שנתת בסוף והמשמעות האמיתית. אני רוצה להודות לכם, מאזינים ומאזינות, שהצטרפתם לעוד תוכנית של לעוף גבוה. אני מקווה מאוד שהשיחה הזאת נתנה לכם השראה, לחשוב על העשייה שלכם, מה מניע אתכם, מה הלמה שלכם, ואיך אתם בתוך הקריירה הנוכחית יכולים גם לגעת ביותר. מוזמנים כמובן ומוזמנות לעקוב אחריי ברשתות, לשתף את הפרק הזה למי שחשוב לו לשמוע, וגם לפנות אליי אם יש לכם איזשהו סיפור השראה משלכם, להיפגש בתוכנית הבאה עם המון משמעות ועוד תובנות. אז נשמע את דיוויד ברוזה, יהיה טוב!
שכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן. ויהיה טוב, יהיה טוב, כן. לפעמים אני נשבע, אז הלילה אנשים חיים במתח, מחפשים סיבה לנשום, שלום.